ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש אורות בחלק הנקרא ישראל ותחייתו, ואנחנו בפסקה סיימנו את י'. כן. הפסקאות הקרובות באו לדבר על אחדות. אחדות וסוד. מה הפירוש המילה, זה בעמוד כ"ו, כן, במהדורת מוסד הרב. מה המשמעות המקורית של המילה סוד? לא. סוד זה התקהלות. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. עודי השם בקהל רב, בסוד ישרים. כן, עודי השם, לא, עודי השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. סוד, אם כן, זה התקהלות. כן. יש בזה ביטוי להסתודד. מה זה להסתודד? זה להיות ביחד. נכון? כלומר, תכונתו, עכשיו, משתמשים במילה סוד גם כדי לתאר את הממד הפנימי של התורה. מה מכוון בביטוי הזה? רוצים לומר שהסוד זה מה שמגלה את הצד המחבר, המקשר בין דברים, בעוד שהנגלה זה מה שמפריד בין הדברים. כן? כלומר, דבר גלוי מפריד, יש טוב ויש רע, הנסתר מראה איך שהכל אחד. בסדר? כך שאפשר לומר, הסוד ומבחינה מסוימת, דבר המתבקש באמונה מונותאיסטית, באמונה של היהדות, שהיא אמונת ייחוד, שמניחה שהכל אחד, אז יש מקום לסוד המחבר. מובן? אומר כאן הרב זצ"ל, כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה, והדבר מתבחן בישראל לעניין בניין האומה. טוב, המשפט הזה הוא משפט שהוא לכאורה הפוך ממשפט אחר מפורסם. בספר חובות הלבבות לרבנו בחיה, ברבי יוסף הדיין מסרגוסה אבן פקודה. נכון? שם נאמר, ככל שיוסיף הגוף בניין, תוסיף הנשמה חורבן. נכון? מה? השכל בניין, השכל חורבן. טוב, השכל, שיעשו. זה תרגום שם, זה נכתב בערבית, הספר במקום. כן. אז יוצא לפי זה שיש מין תחרות, ניגוד בין העולם הזה לבין העולם הבא. כאן הרב קוק אומר הפוך. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לכך שיש מדרגות בעולם הבא. עולם הבא, במדרגה של הגלות, יצריך עולם הזה קטן. עולם הבא, במדרגה של ארץ ישראל, דורש עולם הזה גדול. יש מדרגות מדרגות במושג הזה, עולם הבא. יש עולם הבא קטן, יש עולם הבא גדול. עולם הבא קטן זה עולם הבא של הנפש הפרטית. אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה חיי נצח, אני רוצה דבקות באלוהים. כל זה במדרגה שלי כיחיד. כן? בשביל זה לא צריך הרבה עולם הזה. מספיק אדרבה, כדאי להקטין את העולם הזה. אבל אם אני רוצה עולם הבא של נשמת הכלל, וזאת אומרת גילוי השכינה בכללות האומה, אני זקוק דווקא לעולם הזה חזק, שיחבר אחר כך בין החוליות של העולם הזה ועולם הבא. מובן? אז זה מה שאומר כאן הרב, כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. והדבר מתבחן, כלומר נבחן, בישראל לעניין בניין האומה. כל המאמץ את חיי עולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל. אז יש פה גם כיוון הפוך. אם אתה פועל למען חיי עולם, דהיינו חיי עולם הבא, אז אתה גם מחזק את האומה בפועל. כי חיותם הלאומית של ישראל המשך היא מהצלחת עולמי. זאת אומרת שנגיד את זה כדבר פשוט, צבא אינו יכול לנצח, כלכלה אינה יכולה להתפתח אם אין בשביל מה. כלומר צריך שיהיו ערכים, אידיאלים, איזשהו אתוס שלמענו החברה חיה. אבל אם החברה אין לה בשביל מה לחיות, אז אמנם תהיה לה הצלחה כלכלית ביטחונית לזמן מה, אבל טעם החיים יובד. באיזשהו שלב החיים יאבדו את משמעותם, וחברה כזאת תתנוון, תידרדר ותיפול לפני אויביה. נכון? אל תגיד על מה, אני מדבר באוויר. אם לא יהיו ערכים שלמענם החברה הזאת מתקיימת, אם אין בשביל מה לחיות, אז החיים יימשכו, אבל החיים יידרדרו, יתנוונו, החברה בסוף תיפול לפני אויביה. האם לפי הרב משמעות המילה סוד היא קשורה לעניין האחדות בפורים? אכן כן. הלאה. אז זאת אומרת שאם אתה רוצה הצלחה לאומית, אתה צריך לפעול גם למען אידיאלים שמעבר לעולם הזה, אתה צריך לפעול גם למען העולם הבא. ואז יש קשר בין שני הדברים. כשם שאמרנו שהעולם הבא מתחזק מכוח העולם הזה, גם העולם הזה מתחזק מכוח העולם הבא. דברים פשוטים וברורים. וזהו הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה, ולהוציא מליבם של צדוקים שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן, שנשתלהבה ודעכה ואיננה, לומר ברכו את השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. בסדר? כן, הוא אומר, זהו הגודל של תורה שבעל פה. מה? מה זה משהו דיר בהתחלה? זאת אומרת, הוא רוצה לומר שיש בלאומיות של ישראל כוח פנימי שנקרא כוח תורה שבעל פה. הרי מה זה הכוח של התורה שבעל פה? זה התורה דרך האומה. כלומר זה מוכיח, הרי אני אסביר לך, התורה שבעל פה היא הפנימיות של הלאומיות היהודית. בסדר? אז אם יש תורה שבעל פה, אם אני מאמין שיש תורה שעוברת דרך האומה, זה אומר שהאומה מקושרת לעולם הבא. בסדר? מה שאין כן, אם אני לא מקבל את היסוד של תורה שבעל פה, אז אני יכול להיות בעל אופי לאומי, אבל האופי הלאומי הזה אין לו קשר לנצח. יש אחד כתב לאחרונה מאמר, שאלו אותו, אחד שכתב כל מיני ספרים, שאלו אותו, האם אתה ציוני, דתי, חרדי, לאומי, חילוני, מה אתה? אז הוא אמר, אני ציוני חילוני ודתי חרדי. למה הוא התכוון? אני ציוני, זה נכון, אני אוהב את המדינה, אני אוהב את הצבא, אני אוהב את מדינת ישראל. אני מזדהה. אבל אין בזה כל קדושה. זה מצד חיי החול שלי. ומצד חיי הקודש שלי, אני כולי חרדי. אז כך שאני גם ציוני וגם חרדי, ציוני חרדי, ציוני חילוני, דתי חרדי. עד כאן דברי שטותו. אגב, בזה הוא המשיך את דרכו של פרופסור ליבוביץ', שגם כן אמר דברים כאלה. ליבוביץ', צריך לדעת, היה ממפקדי ההגנה בירושלים. כן? היה אדם לאומי. רק שהוא לא חשב שיש לזה כל קשר לקודש. כן. אז הרב אומר, לפי מה שכאן הרב מסביר, זאת היא העמדה העתיקה של הצדוקים. הצדוקים היו אנשים לאומיים מאוד. וגם שומרי מצוות.
ומה זה התבטא הלאומיות שלה?
במה זה התבטא הלאומיות שלהם? זה שהם היו מוכנים להילחם על מדינתם. הצדוקים. הם היו אנשים לאומיים. מה הקושיה? אני לא יודע, בוא נבדוק. אנחנו עוד לא גמרנו ללמוד מה שהרב אומר, אז איך נדע למה להשוות את זה. אבל כלומר, הצדוקים היו אנשים בעלי רגש לאומי. אמיתי, חזק, אפשר לומר בהחלט ללא שום ספק. מצד שני, הם לא האמינו בחיי העולם הבא, והם גם לא חשבו שיש קדושה בלאומיות. במה זה בא לידי ביטוי? בזה שהם כפרו בתורה שבעל פה. איפה ראינו את כפירתם בתורה שבעל פה? יש אחד הביטויים, זה מובא במגילת תענית, שהם לא הסכימו שיבוא, טוב, שהם חשבו שקורבן ציבור יכול לבוא מתרומה של יחיד. למה קורבן ציבור? קורבן ציבור יכול לבוא מתרומה של יחיד.
הוא יכול לבוא?
לא. מה? היו הרבה ויכוחים.
זה גם
באותה סוגיה. כן, היום סוגיה. אבל קודם כל בואו ננסה להבין קצת מה קרה שם. יש קורבנות ציבור, למשל קורבן התמיד. מאיפה מביאים את הכסף כדי לקנות את הכבש הזה?
מחצית השקל.
זה הקופה הציבורית, נכון? תרומת
הלשכה.
תרומת הלשכה. זאת אומרת, מביאים כסף מכלל ישראל, זה נמצא בלשכה, ומשם לוקחים שקלים כדי לקנות את הכבשים שקרבים בכל יום, נכון? עכשיו, אם בן אדם יאמר, תשמע, את קורבן התמיד של מחר בוקר אני משלם. עליי.
תשים לי סדר גדול שזה
אני. משהו כזה. כן, אז זה בסדר או זה לא בסדר? התשובה היא, זה לא בסדר. ככה לפחות ההלכה הפרושית אומרת, ההלכה שלנו.
הוא לא יכול להביא כבש נגיד אם הוא רוצה?
אדם אומר, יש לי כבש, תקחו אותו לקורבן התמיד, אני תורם אותו. בסדר או לא בסדר? לא בסדר, נכון? למה? כי זה קורבן של הציבור, לא קורבן של היחיד. הצדוקים אמרו שיחיד כן יכול לתרום את קורבן הציבור. מסביר הרב קוק, בגלל שלדעת הצדוקים אין הבדל מהותי בין הציבור לבין היחיד. מה זה הציבור? זה סך כל היחידים. זה כמו קורבן השותפים. אז לפעמים יש לי חלק קטן בכבש, לפעמים יש לי חלק גדול בכבש, לפעמים יש לי חלק בכל הכבש כולו. זאת אומרת שאין לציבור ישות עצמאית מיוחדת. מה שאין כן לפי הפרושים, שהציבור הוא חטיבה אלוהית מיוחדת, ולכן יש הפרש מהותי בין הפרט לבין הכלל, בין היחיד לבין הציבור, ולכן אי אפשר היה שקורבן ציבור יבוא מיחיד. זה מובן? כמו כן, היה ויכוח במקדש ביחס לאיך שעונים על ברכות, כן? בחוץ המקדש, כי מישהו מברך ברכה, מה עונים? אמן. במקדש איך היו עונים? לא היו אומרים אמן. היו אומרים ברוך... לא. לא. היו אומרים ברוך השם מן העולם. מי שקלקלו הצדוקים, תקנו לומר ברוך השם מן העולם ועד העולם. כלומר, החליטו שמכאן ואילך ישתמשו בביטוי שכולל עולם הזה ועולם הבא. כלומר, הצדוקים חשבו שיש רק עולם אחד, ולכן אמרו ברוך השם מן העולם, חז"ל תקנו מן העולם ועד העולם, כלומר העולם הזה ועד העולם הבא. זאת אומרת, יש פה, אנחנו רואים שהנקודות מתקשרות זו בזו. הכפירה בתורה שבעל פה היא כפירה בקדושה של הלאומיות הישראלית, ואז ממילא היא נוטלת מן הלאומיות את הנצחיות שלה. בסדר? אז זה מה? התורה שבעל פה מגלה שבלאומיות הישראלית יש נצח.
אין הסתכל כמו
שאמרתי
על בני זה, שהוא רק על...
מה?
פתאום נגמר
לה... לפי זה הדלק לא ייגמר לנו לעולם, נכון? מכוח תורה שבעל פה, כן, בבקשה.
אבל במהלך
האידאות,
הרב מסביר שבעצם מה שפיתחו ושכללו הפרושים וחז"ל באותם ימים זה בעצם דווקא את האידאה הדתית שהיא דווקא יותר מתרכזת בחיי העולם של הפרט.
ומכאן הסכנה. כלומר, אתה אומר שבמהלך עידות למדנו שהרבנים בבית שני פיתחו יותר את האידאה הדתית שהיא מתרכזת בפרט. ומכאן הסכנה של הצדוקיות. כן. אז מה שאומר, כן. וזהו הגודל של תורה שבעל פה, אני שוב חוזר דבר רב, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה ולהוציא מליבם של צדוקים. היה עוד משהו באמת, תקנו באותם הימים לומר שלום. אנחנו כשפוגשים אחד את השני אומרים שלום, נכון? זה תקנת חכמים. חכמים תקנו לומר שלום. למה זה היה תקנה מיוחדת? בגלל ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אז זה לא היה כל כך פשוט להשתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא בחיי היום יום. כן? ולכן היה צריך איזה שהוא חידוש, שאומרים שלום. לשים שם שם, מה? לא יודע, היו אהלן וסהלן לפני כן. היו בוקר טוב.
הלו.
הלו, כן. אבל המילה שלום משמעותה שאני פונה בחיי החולין שלי אל חברי בשם שמיים. זאת אומרת שיש לעולם הזה ערך הקושר אותו לחיי העולם הבא. בסדר? לפי זה יש תקנה מיוחדת. כלומר, כשאתה פונה לחבר שלך, אתה חייב להגיד לו שלום. פעם מישהו התכתב איתי, שלח לי סדרה של מכתבים, לדון על הדעות שלי. באחד המכתבים פתאום שמתי לב, כתבתי לו שאני שמתי לב שבכל המכתבים הוא לא כותב לי את המילה שלום. אז הערתי לו, אתה חייב להגיד שלום, זה תקנת חכמים. ענה לי בחזרה, שמת לב נכון, אני לא כותב לך שלום, כי אנשים עם דעות כמו שלך אסור לכתוב להם שלום. אז אני כתבתי לו בחזרה, שמצד ההלכה הוא היה צריך להיות חייב נידוי, אבל אני מסתפק בזה שאנחנו מפסיקים את ההתכתבות בינינו. בסדר. מאז באתר שלו, יש לו אתר אינטרנט, שבו הוא מדבר על הרב שקרי, המלמד במכון ממאיר. זה אני. כן. טוב. הוא לא שייך לשום מגזר, הוא שייך לעצמו. טוב, בקושי. טוב, איך הצדוקים מסבירים את מחצית השקל? שהרי כולם נותנים באופן שווה, גם העשיר וגם הדל. טוב, אבל יסבירו שכולם שווים, נו, זה סוציאלי. אני לא חושב שזה מכאן יש הוכחה שמחצית השקל זה מגלה על קדושת הכלל. מלבד זאת, הייתי מציע לך בכל זאת לכתוב את המילה איך עם יוד אחרי האלף, והמילה עשיר עם יוד אחרי השין. בסדר? טוב. כן, אז בואו נחזור עוד פעם. זהו הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה, על ידי אמירת שלום. משון שגרה, להרגיל, כן? להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה, כלומר, על ידי אמירת שלום, ולהוציא מליבם של צדוקים שהתלהבותם הלאומית, כן, הרי הם התלהבו מבחינה לאומית הצדוקים, דמתה ללהבת של תבן, שנשתלהבה ודעכה ואיננה. כלומר, רק חרב המקדש, כבר אין צדוקים. נכון? כלומר, הצדוקי בלי המקדש לא חי. מה שאין כן הפרושי, שיש לו קיום נצחי. לומר, ברכו את השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. זה המשנה האחרונה שמה במסכת ברכות. ומיסוד עולם זה, ייבנה ויקונן גם עכשיו, עומק החיים הלאומיים בישראל, והתגדל בניין הארץ, וכל האימוצים הכלליים ההולכים לאומת התחייה ההולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, האחוזות זו בזו בתואר של שלשלת גדולה, ארוכה, מסובכה ונפלאה, מפלאות תמים דעים. כלומר, כאן הרב אומר, בואו נחזור עוד פעם. ומיסוד עולם זה, כלומר, מהתפיסה הפרושית, הקושרת עולם הזה בעולם הבא, דיינו את הלאומיות עם הקודש, ייבנה ויקונן גם עכשיו, כלומר, בתקופת הציונות המדינית, עומק החיים הלאומיים בישראל, ויתגדל בניין הארץ. כלומר, בסופו של דבר, מי יחזיק את המעמד של מדינת ישראל? אלה שמאמינים שיש קדושה במדינה. וכל האימוצים הכלליים ההולכים לאומת התחייה, דיינו, הקמת צבא, כלכלה, קליטת עלייה, מוסדות וכדומה. ההולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, הרי כל אחד יש לו סיבה אחרת להשתתף בבניין הארץ. האחוזות זו בזו בתואר שלשלת גדולה ארוכה. מסובכה ונפלאה. זאת אומרת, אנחנו דור גם מסובך וגם נפלא. מפלאות תמים דעים. מה זה תמים דעים? הקדוש ברוך הוא תמים דעים. למה הוא נקרא תמים דעים? כי הוא מחבר בין כל הדעות. הוא מתמם, אין משון התאמה, הוא מתמם את הדעות זו עם זו. כלומר, בעולם שלנו, כל אחד יש לו דעה, והוא חושב שהדעה של השני לא שווה גרוש. אבל ריבונו של עולם הוא תמים דעים, מחבר את הדעות. כן. האם בימינו יש צדוקים? הצדוקים עצמם ככת, הכת הזאת עברה מן העולם. השאלה האם העמדה הזאת קיימת? העמדה המבדילה בין הקודש ללאומיות, האם היא קיימת? מה אתה חושב? כן, אז למה אתה שואל? אתה רוצה לשאול גם אותי? התשובה היא כן. גם בציבור הדתי, גם בציבור החילוני. הציבור, כי מצאנו בנושא הזה שני סוגי כפירה. כפי שאני רגיל לומר, יש הכפירה החילונית. הכפירה החילונית אומרת, אל תחשוב שהאל הוא זה שהקים את מדינת ישראל. מדינת ישראל קמה על ידי הפלמח. עד כאן הכפירה החילונית. הכפירה הדתית אומרת, תגיד לי, אתה במס ראיש שזה הקדוש ברוך הוא שבנה את המדינה? זה הפלמח. סופו של דבר, אותה כפירה מזווית אחרת. טוב, אבל אתה לא יכול לכתוב את זה בלי עם המבטא, זה הבעיה. ספר שאתה לוחץ על הכפתור ושומע, אתה יודע איך קוראים לזה? טייפ. טוב, פסקה י"ב. פסקה י"ב, אם אתם שמים לב, היא ארוכה. היא מדברת על הסקירה. סקירה, מבט, תפיסה כוללת. הסקירה זה בעצם פיתוח של מה שנאמר בפסקה י"א. הסקירה הרואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתואפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע. בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תוכני תעתועי האישים והעמים, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה, מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות, את כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות, ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ומופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה. והחיבור השכלי, והחיבור הזה, השכלי, מתמם את צביון האדם ומחיה את העולם, כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה לראות איך כל העלילות, מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל עד אחרית ימים אחרונים, מתואפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות, חידושי חוכמות ומדעים נשגבים ושוכללים, כל הערות תוריות בכוחות כלליים ופרטיים, כל זוהרי רוח הקודש וכל השפעות צדיקים יסודי עולמים, הם וגורמיהם העליונים והתחתונים, הכל תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם, תנועת הערת אורו של משיח שנברא קודם שנברא העולם. טוב, זה משפט פשוט. רק שנייה. האם הרב יכול להרחיב את הדיבור על ברכת שלום בין אדם לרעהו או לקבוצת אנשים? תודה. לא, אני לא יכול, זה לא הנושא כעת, רק הזכרנו את זה בדרך אגב. חוץ מזה שבן אדם זה בין, בית יוד נון. כן. כן, או בין משון בין. טוב, אז איפה היינו? אנחנו כאן מדברים על הסקירה הכוללת. אז בואו נראה עוד פעם למה, לאיזה מבט הרב כאן מזמין אותנו. יש מבט אנליטי, יש מבט סינתטי. המבט האנליטי, כשהוא רואה תמונה כוללת, מפריד לחלקים. הוא אומר, יש את זה, 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 זה. המבט הסינתטי עושה את ההפך. רואה הרבה הרבה דברים, מנסה לראות מהי הסקירה הכוללת, מה הכלל העולה. זה שני אופני הסתכלות על העולם. או שאני רואה את הפרטים, או שאני רואה את המכלול. לפי הרב, על מנת לראות את הדברים נכון, לדעת כיצד לפעול במציאות, צריך לראות את הכל בתפיסה כוללת. בסדר? מהי התפיסה הכוללת? זה אותה סקירה. הרואה את הכוח האלוהי החי. זאת אומרת, יש, אתה יכול לראות את הכוח הביולוגי החי והפועל, אתה יכול לראות את הכוח הסוציולוגי החי והפועל. כאן הרב מזמין אותך לראות את הכוח האלוהי, כלומר המקורי של הכל. לראות איך שהוא חי ופועל בתועפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע. כלומר, אתה רואה את עולם הטבע, אבל אתה צריך להבין שעולם הטבע הוא גם חלק ממערכה יותר כוללת. איזה מין מערך אלוהי עליון שכולל את הטבע ועוד דברים. מה יש חוץ מהטבע? האדם. כן? בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם. כלומר, גם האדם הוא חלק מן המציאות, אף על פי שאי אפשר לגמד את האדם לטבע. יש באדם משהו שהוא מעבר לטבע. מה זה רוחות האדם? יש רוח האדם במובן של מחשבת האדם, בני אדם חושבים, וגם שם יש כוח אלוהי פועל שהולך ומחבר את הדעות, את המחשבות, אבל האדם גם עושה מלחמות. האם גם המלחמות הם חלק מהתוכנית? התשובה היא כן. כן, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תוכני תעתועי האישים והעמים, גם השטויות שנאמרות, גם השגעונות, איך אמר הרמב״ם? אלמלא המשתגעים, העולם לא היה מתקיים. נכון? מה אתה רוצה? כן, כן, יש גם זה. כן, כן, דומה לזה, נכון. הרמב״ם אומר את זה בהקדמתו לפרק חלק. מה זה אלמלא המשוגעים, העולם לא היה מתקיים. נכון? מה זה המשוגעים? זה רוב בני אדם בעצם. למשל, לפי הרמב״ם, אדם בן 96 שבונה וילה, הוא משוגע. למה הוא משוגע? כי הרי סך הכל כמה זמן נשאר לו לחיות? לא הרבה. בשביל מה הוא משקיע את עצמו בדבר חולף, בבית שיחזיק 200 שנה, כשהוא עצמו עוד מעט לא יהיה כאן? עדיף שישקיע את הכסף שיש לו בבניית בקתה קטנה, שתגן עליו מפני הקור ומפני החום, ושם יעסוק בחוכמה ובמעשים טובים. אלא מה? הוא משוגע. אבל המשוגע הזה הוא מאוד חשוב, כי בלי המשוגע הזה העולם לא היה נבנה. אז נכון שהוא אישית לא ייהנה מזה, אבל העולם ייהנה מזה. כי אחרי 200 שנה, הבית הזה כבר יחרב, אבל יישאר ממנו קיר אחד. והקיר הזה ייתן צל, ויעבור בדרך צדיק ביום שרב, שכל העולם כולו היה כדאי להיברא בשבילו. והוא יעמוד בסכנת נפשות ויחפש פינת צל לנוח בה. וימצא את הקיר הזה וינוח. נמצא שבזכות אותו משוגע העולם מתקיים. כן? אפשר להרחיב את זה במובן הרבה יותר כולל. זאת אומרת, כל מה שיש במציאות משמש בסופו של דבר להופעתם של אנשי אמת וצדק, שלמענם היה כדאי לעולם להיברא. כמה אנשים כאלה יש בעולם? אומר הרמב״ם, 1 ל-400 שנה בערך. עשר הכל, נגיד, במשך 6,000 שנה, כמה אנשים כאלה מצאת? 15 אנשים, זה הרבה. כן, בשביל 15 אנשים היה כדאי לברוא את כל מיליארדי בני האדם, ולעשות כל הבלגן הזה.
למה דוגמה כזאת ירוקה? דוגמה
הרבה קצרה. מה?
הוא רוצה לה... ולמה אחרי 200 שנה יש להם קיר? כבר עכשיו עדה, זה
דקה, אבל לא תמיד. כלומר, הרמב״ם רוצה להראות שגם אם אתה לא רואה מיד את התוצאות, אבל אחרי הרבה זמן זה קורה. כלומר, בסופו של דבר, אי אפשר שהחוכמה תופיע בעולם פרימיטיבי. החוכמה צריכה עולם מיושב. כן? זה כמו שאמרו הרומאים, כן? כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שהרומאים לעתיד לבוא יגידו לקדוש ברוך הוא, כשיעמדו בפני בית דין של מעלה, הרבה גשרים בנינו, הרבה מרחצאות, הרבה שווקים, וכל זה לא עשינו, אלא בשביל ישראל. כדי שיעסקו בתורה. עכשיו, אז יש פה בעיה. מה, הרומאים התכוונו כשהם בנו את כל זה בשביל ישראל שיעסקו בתורה? אבל אז למה הם אומרים את זה? כי זאת האמת. כל מה שהם בנו זה בשביל ישראל שיעסקו בתורה. זאת אומרת, אי אפשר היה לתורה להינתן בעולם פרימיטיבי, לכן היה צריך שמישהו ייקח על עצמו את התפקיד של הציביליזציה. באו הרומאים, עשו את זה. מגיע להם יישר כוח, נכון? זה בעצם הטענה שמובד שם במסרת עבוד הזר. הרי הטענתם נדחית מסיבה אחרת. בסדר? אבל לא נאמר שהם שקרנים. כתוב שוטים שבעולם. כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. שווקים להעמיד בהם זונות. מרחצאות כדי להנהג עצמכם. גשרים כדי ליטול מכס. אז כל מה שעשיתם זה היה בשביל עצמכם. לא התכוונתם באמת. אבל לא שהטענה אינה נכונה. זה נכון שכל מה שהם עשו, לא עשו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. בסדר? זאת אומרת שלפעמים אתה רואה דברים אחרי אלפי שנים. עכשיו היה יהודי אחד באמסטרדם, רבי מנשה בן ישראל. שמעת עליו? כתב 10 ספרים. אחד מהם ספר נשמת חיים. ועוד כמה דברים חשובים. רבי מנשה בן ישראל, אגב, יש ציור של רמברנט שמצייר אותו. כן? רמברנט צייר את רבי מנשה בן ישראל. תמונה מאוד יפה. אני ראיתי אותה. ופעם הביאו אותה למוזיאון ישראל פה, באוניברסיטה, ליד האוניברסיטה שם הביאו. טוב, על כל פנים, רבי מנשה בן ישראל כתב שזה חייב להיות שיהיו יהודים באנגליה כדי שתבוא הגאולה. ולכן הוא פנה לשליט אנגליה בימיו, ששמו היה אוליבר קרומוול, שיסד איזה רפובליקה פוריטנית, שאחרי שהם הרגו את המלך שם, בקיצור, עשו איזה מין אנגליה חדשה, פנה אליו רבי מנשה בן ישראל כדי שירשה ליהודים להתיישב באנגליה. כן? הוא אמר, חייבים להיות יהודים בלונדון. לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון, אבל הוא שם בנה את בית הכנסת העתיק, מרבולאץ', אני חושב, סינגוג, בלונדון, בדמות בית הכנסת שבאמסטרדם, ושם התיישבו יהודים. למה הוא אמר את זה? הוא אמר, כתוב שמתי יבוא הגואל, כתוב בסוף ישעיהו, האיים הרחוקים אשר לא ראו, לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגויים, אם כן חייבים להיות יהודים באיים הרחוקים. מה זה האיים הרחוקים? זה אנגליה. ככה אמר רבי מנשה בן ישראל. כותב הרב קוק שרבי מנשה בן ישראל צדק. למה הוא צדק? כי 400 שנה יותר מאוחר היה דיון בפרלמנט הבריטי בזמן מלחמת העולם הראשונה האם להעניק ליהודים את הצהרת בלפור או לא. והיה אז לובי יהודי בלונדון שלחץ על הפרלמנט הבריטי לקבל את ההחלטה הזאת. אז, וזה היה אפשרי רק בגלל ש400 שנה לפני כן רבי מנשה בן ישראל לחץ בכיוון. 300 שנה לפני כן. בסדר? זאת אומרת שלפעמים מחשבתו של צדיק מקיפה כמה מאות שנים, ובסוף הקדוש ברוך הוא משלים את כוונתו. בסדר? יש לציין שבאותם הימים היה בלונדון תלמיד חכם גדול, הרב קוק. איך הוא הגיע לשם? איך מלחמת העולם הראשונה הביאה אותו ללונדון?
הוא נתקע שם.
כן, הוא נתקע בהתחלה בגרמניה, כלומר, הוא יצא לאירופה, למה? כי הוא רצה להשתתף בוועידה של אגודת ישראל. מה? בוועידת אגודת ישראל. הוא התלבט מאוד אם לנסוע או לא, בסוף החליט שהוא נוסע. הגיע לגרמניה, פרצה מלחמת העולם הראשונה, והוא נעצר. למה נעצר? כי הוא היה נתין רוסי. הוא היה נתין רוסי. וגרמניה הייתה במלחמה עם רוסיה. אז הכניסו אותו לכל. אחרי כמה זמן שחררו אותו, יצא מגרמניה, עבר לשוויץ. ישב בשוויץ שנה וחצי. שמה, במשך שנה וחצי, מה הוא עשה? למד תורה עם הבן שלו. במשך שנה וחצי, אף אחד לא ידע איפה הם בכלל, למדו תורה. אחרי שנה וחצי נודע לקהילת לונדון, שהרב קוק נמצא בשוויץ, אמרו לו, האם תהיה מוכן להיות רב קהילת מחזיקי הדוס? מעסיקי הדת הכוונה, בלונדון. אמר הרב קוק, אני מוכן בתנאי אחד, שברגע שהמלחמה נגמרת, ואני יכול לחזור לארץ ישראל, אני חוזר. הסכימו, נסע דרך פריז, הגיע לאנגליה, היה רב. אז התחילו הדיונים בפרלמנט הבריטי, בזמן שהבריטים התקרבו לארץ ישראל ונלחמו בטורקים, אז התווכחו האם לתת הצהרת בלפור או לא. עכשיו, היה שם ויכוח. היה לורד יהודי בפרלמנט, לורד מונטפיורי, קשור איכשהו לשר משה מונטפיורי, שטען שלא צריך לתת את ההצהרה הזאת. הזאת בגלל שהיהדות היא דת ולא לאומיות. כלומר, היהודים המתבוללים באנגליה חששו שהצהרה כזאת תעורר אנטישמיות, כי הם רצו להתבולל. ואז הרב קוק יצא במסע שלם כדי להסביר שהיהדות היא לאומית, ושארץ ישראל זה שלנו, ושהיא גזולה בידי אחרים, ואנחנו תובעים את גזלתנו. באותו זמן, היו רבנים אחרים בגרמניה, שהיו מתנגדים לציונות, והם ביקשו להגיע, לדבר עם הפרלמנט הבריטי, כדי לדחות את דברי הרב קוק. אבל להם לא נתנו להיכנס, למה? היו נתינים של אויב, היו גרמנים, וגרמניה ואנגליה היו במלחמה. מה שאין כן, הרב קוק היה רוסי, הוא בעל ברית, אז נתנו לו לדבר. ואז בסוף זה פעל שתתקבל הצהרת בלפור, אחרי שנתקבלה הצהרה, אז באמת הרב קוק עשה יום גדול של חגיגה בבית הכנסת הגדול של לונדון, והזמין לשם את הלורד בלפור. עכשיו, מסקנה, הקדוש ברוך הוא מסדר שמי שצריך להיות יהיה, ומי שלא צריך להיות לא יהיה, נכון? זהו, ככה זה מסודר. אז זה הרמב״ם צדק. רק צריך מבט מיוחד לראות את זה. זה נקרא הסקירה, כן? הסקירה הרואה את הכוח האלוהי, החי ופועל בתואפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות. בכל תכני תעתועי האישים והעמים. אז אם אתה מתרגל להסתכל ככה על המציאות, אתה רואה כבר את אור השם. כן, בבקשה, דבר.
הבריטים ידעו מה הרבנים בגרמניה רוצים להגיד בעצם?
בוודאי. האם הבריטים ידעו מה הרבני גרמניה רוצים להגיד? כן, הם ידעו.
הם ידעו שם באים לעזור להם. זה יודע
מה קרה. מה זאת אומרת? רבני גרמניה, אותם רבנים בגרמניה, התנגדו לציונות. נכון. אז היה מתחיל להתפתח ויכוח ציבורי, האם היהדות היא לאומית או דתית. וזה היה אולי מכשיל את קבלת הצהרת בלפור.
נכון,
כי הם היו נתיני אויב. היו אצל הבריטים הרבה גויים שהיו בעד הצהרת בלפור. ביניהם בלפור. הלורד בלפור בעצמו. כן? ועוד היו כמה כאלה, כן? לויד ג'ורג' והייתה בכלל השפעה תנכית גדולה מאוד באנגליה באותם הימים. בין היתר בגלל המפעל של אוליבר קרומוול 300 שנה לפני כן. זאת אומרת, זה מאוד מורכב הדברים האלה. כן, בבקשה, דבר. אבישי כהן היקר, אתה רואה? שמך עכשיו פורסם בכל העולם כולו. כן.
אבישי חיים כבר.
אבישי חיים כהן. ואם יש אנשים גם על הירח או ב... כן.
שמעתי, אני חושב שבאותה תקופה פחות או יותר שאנחנו מדבר עליה, שהיה לורד כלשהו באנגליה, אגב באנגליה, לא זוכר משמעו, שהוא אמר, לא זוכר בצורה עקיפה או ישירה, שאתם היהודים צריכים להיות בארץ, והוא אפילו נביא כסף ליהודים שיעלו לארץ וישבו את ארץ ישראל, לא זוכר...
אוליפנט. לורד אוליפנט.
אוליפנט.
כן, עוד לפנט היה לורד בריטי, שגם הוא גם היה איזה מין פרוטו-ציוני כזה, נתן כסף, אפילו התיישב שם בקרמל, איפה שהיום חיפה. אז עוד לא היה כלום שם, אבל התיישב שם.
והמניע שלו היה תנכי, כמו שאמרו?
כן, כן, גם איך קוראים לו ווינגייט, המפורסם. גם הוא, היו לו מניעים תנכיים, דתיים. כל האנשים האלה, אגב, היו נוצרים, כן? זאת אומרת, הם היו מתוך מחשבה נוצרית, הם עשו את זה, אבל... נצרות לא קתולית, נצרות שאהדה את הרעיון של שיבת ציון.
למה?
הם חשבו שעם ישראל הוא עם השם, ושהנבואות של הנביאים צריכות להתקיים. עכשיו, הם קשרו את זה, כמובן, לאותו האיש. כן, יש אצלם מחשבות בכיוון הזה, לא צריך להיות תמים. אבל מצד שני, הם כיבדו את הרצון הזה של עם ישראל השוב.
אז בעצם המטרה שלהם הייתה גאולה כללית לעצמם ולעולם.
כן, ברור, ברור. טוב. החיבור הזה, אז בואו נחזור לנושא. כן, אז בכל, היא מסדרת, כן, הסקירה הזאת, אור קדוש על מלוא כל העולם. מה זה אור? כשהרב אומר אור, למה הוא מתכוון?
תפיסה.
תפיסה, יפה. כן, כל מקום שהרב אומר אור, כוונתו לתפיסה. אור קדוש על מלוא כל העולם. היא, הסקירה הזאת, מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. טוב, מה זה המושגים האלה? מושגים ששגורים בימינו איכשהו, נפש, רוח ונשמה, מקורם בעיקר בתורת הקבלה. הנפש זה חלק החיים שמאוחד עם הטבע. רוח ונשמה זה חלק החיים שמתעלה מעל הטבע. ויש ערך לחבר את הנפש עם הרוח והנשמה, גם באדם הפרטי. כלומר, אני צריך את החיים הטבעיים שלי לחבר אל היסוד האידיאלי שלי, וגם יש נפש העולם, רוח העולם, נשמת העולם. כן? זה מושג שחוזר הרבה ברב קוק, מקורו גם כן בתורת הסוד, ומצוי גם לפני 2000 שנה, אצל אלכסנדרונים, גם הם היו מדברים על זה שיש נשמת העולם, משהו כזה. כן. אז גם פה, היא מחברת, אז מה?
אז בלי קשר, החיה היחידה שמוסיפים מה זה?
בלי קשר, החיה ויחידה שמוסיפים מה זה. זה עוד מדרגות.
שמוסיפים לדברים האלה, זאת
אומרת. כן, זה כתוב בגמרא, 5 שמות נקראו לה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, זה כתוב בגמרא.
כן, חיה ויחידה מה זה? זאת אומרת, אם בשלושת הדברים האלה כבר כללתי את הכל, אז מה נעשה בחיה ויחידה?
אם כללנו בשלושת הדברים האלה את הכל, אז מה יש להוסיף את חיה ויחידה? זה מוכיח שהנחת היסוד שלך היא נינה נכונה, זה לא כולל את הכל. בסדר? אז לשם הרחבת הנושא, עיין בספר נפש החיים, שער ראשון, של רבי חיים וולוז'ין, כן? שער א', פרקים תדוו תדזיין. בסדר? שם הרב מסביר את זה, רבי חיים וולוז'ין מסביר את זה בהרחבה. כן? אז אם אתה מעוניין, תסתכל שם. ודעת לנפשך ינעם. כן? יש גם בשיעורים שלי על 8 פרקים, על סוף הפרק הראשון, שם אני מדבר על זה. טוב, איפה היינו? אם אתה רוצה, יש גם מאמר של הרב צבי יהודה בספר לנתיבות ישראל, נקרא החיות הישראלית. כל המאמר הזה, שהוא די ארוך, הוא תיאור של מדרגת החיה. בסדר? כן, בבקשה, אבישי חיים.
הרב אמר שאנחנו צריכים לקשר, לחבר בין הנפש לבין הרוח והנשמה.
נכון.
האם הצורה האידיאלית לחבר את זה בכך שהנשמה תהיה שלטת על הרוח
ובפרט
על הנפש?
האם הצורה האידיאלית כדי לחבר את הנפש לרוח ולנשמה, זה שהנשמה תהיה שלטת על הרוח והנפש? כן, אכן כן. זה קצת דומה לספר התניא, מה שאתה אומר. כן? להשליט המוח על הלב וכדומה. טוב. והחיבור, אז איפה היינו? כן, היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. כן, אז הנפש העולמית זה הפוליטיקה, או הטבע, כל הכוחות הטבעיים בעצם. מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות. מה זה מסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות? שמה רואים הרבה פעמים האפלולית ואפרורית של היומיום, נכון? אתה, למשל, אתה אומר, אני עכשיו פועל למען אידיאל גדול. כן, אבל המזכירה לא שמה סוכר בתה. כן? כלומר, יש הפרש עצום בין הרעיון הגדול לבין הקטנות של החיים המעשיים, וגם יש כל מיני רשעים ותחרויות, קנאה ושנאה ותחרות. כן? אז כל זה, זה מייאש. כן? יש לך אידיאל גדול, פתאום אתה רואה במציאות כל מיני דפוקים. יש, משה רבנו, היה לו רעיון כזה. כן? בהתחלה משה אמר, למה אתה קרא איך? הוא אמר את זה לרשע, נכון? כן? לא, סליחה. הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי. הוא אומר, זה סקנדל. אני אשחרר את עם ישראל. הוא מכה את המצרי, תומן אותו בחול. לא רע, נכון? אז אחרי שהוא הקים את ההסתדרות הציונית, ויצא ביום השני. והנה, שני אנשים עברים ניצים. הוא רואה שביניהם יש מריבות. מה? זה משהו נורא. אז הוא מנסה להתערב. למה אתה קרח? מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? על אורגני, אתה אומר כשהרקת את המצרי? כן, פתאום הוא... כל המפרשים התרוקנו מאווירם. וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. עכשיו אני מבין למה הם משועבדים. כך אומר רש"י. נכון? הבנתי את הדבר שהייתי תמה עליו. מדוע ישראל, מה נתחייבו ישראל שנשתעבדו מכל 70 אומות? להיות נרדים בעבודת פרך. עכשיו רואה אני שהם ראויים לכך. כלומר, משה באותה שעה ויתר על הרעיון, בגלל הקשיים של הרגע. אז מה שנאמר כאן, והמעשה, אז מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים. חגבי סלעים זה כל מיני סדקים, דקים בתוך הסלע. שם זה קשה לעבור. נכון? זה נקרא חגבי סלעים. יונתי בחגבי הסלע. בסתר המדרגה. כן? כלומר שהמדרגה מסותרת. כן? הראיני את מראייך. וסתרי מדרגות, אל כל הגלוי, כלומר מאגדת את כל זה, אל כל הגלוי הוא מופיע בפליאות נוראות. דווקא מתוך כל המצבים הדפוקים האלה, מתגלה יד השם, ההשגחה העליונה, הניסים הגלויים וכו'. ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ובמופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה. שאם לא כן, הדברים כואבים מאוד. אתה שואל את עצמך, מה זה העם הכל כך נמוך הזה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא ממצרים ולעשות לו את כל הניסים? אבל אם יש לך סקירה כוללת, אתה רואה איך שבתוך הדברים הנמוכים כבר קלו לכל. בסדר? והחיבור הזה, השכלי, מתמם, כלומר מאחד, את צביון האדם ומחיה את העולם. כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה לראות, איך כל העלילות מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל עד אחרית ימים אחרונים, מתועפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות, חידושי חוכמות ומדעים נשגבים ומשוכללים, כל הערות תוריות בכוחות כלליים ופרטיים, כל זוהרי רוח הקודש וכל השפעות צדיקים, יסודי עולמים ומקורמיהם העליונים והתחתונים, הכל תנועת עולמים גדולה, אחוזה בהם. תועפות זה אור. כן. אור פועל, כן. תועפות, זה כמובן מה שפועל, כן. תועפות ראיהם. הראיהם זה חיה שמהירה ומכה, כן. כלומר, כשאתה רואה את הראיהם מכה תוך כדי ריצה, אז אתה, כלומר, זה עושה רושם של, כמו קרן אור, כמו ברק. אז כל זה, הכל תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם. אתה רואה, אז בשביל זה צריך ללמוד הרבה היסטוריה, הרבה פרטים על הכל. איך כתוב בספר התורה? זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. מכאן שצריך ללמוד היסטוריה. כי אם אתה לא תזכור ימות עולם ולא תבין שנות דור ודור, לא תבין איפה אתה חי. בסדר?
אז למה זה לא נכלל בתרי"ג?
למה מה?
זה לא נכלל בתרי"ג מצוות.
למה זה לא נכלל בתרי"ג מצוות?
זה דבר אלמנטרי.
כי זה יותר גדול מהמצוות. כן? כלומר, יש דברים שהתורה לא כותבת. כי הם שייכים... למשל, השמחה. האם צריך לשמוח? לא כתוב בשום מקום בתורה שיש מצווה לשמוח. אבל זה כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך בעירום ובחוסר כל. זאת אומרת, זה כל כך גדול שאי אפשר היה לכתוב את זה כמצווה. הארי גם היה אומר את זה. הארי אמר שכל מה שהוא זכה למדרגות של רוח הקודש, זה בגלל שהוא קיים מצוות ושמחה. זה הכל. אז יש דברים שלא כותבים אותם. אז גם הסקירה הזאת, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, זה יקטין את זה אם תעשי את זה למצווה. כן? מה אתה אומר? בסדר. אז הכל תנועת עולמים גדולה, אחוזה בהם. אגב, יש אמירה כזאת, בשפות לועזיות, בשפות אירופאיות, מדברים על היסטוריה קדושה. Holy story. נכון? History. Holy history. או בצרפתית, היסטואר סנט. כן? זה מושגים כאלה נוצריים שחדרו אלינו. כלומר, אצל הנוצרים יש להם חלק מסוים של ההיסטוריה שהם קוראים לו היסטוריית הקודש. כן? הזמן שהוא משמעותי מבחינת הקודש. מה הנחת היסוד שמאחורי הביטוי הזה? שיש היסטוריה של קודש, יש היסטוריה של חול. אנחנו היהודים מושפעים מהאמירות האלה. הרבה פעמים אנשים שלומדים תורה מוכנים לייחס משמעות למאורעות היסטוריים ולו רק מפני שהם כתובים בתנך. אנשים דתיים. תשאל אותם, האם מאורע היסטורי זה או אחר יש לו משמעות בקודש? תשובה היא כן, זה כתוב בתנך. תנך זה קדוש. אבל אם זה לא כתוב בתנך, זה מאורע שקורה בימינו, אין לו משמעות. כן? בעוד שדווקא מה שהתנך לימד אותנו, זה שלהיסטוריה כולה יש משמעות. כלומר, כל ההיסטוריה היא היסטוריה של קודש. כלומר, כל ההיסטוריה היא קדושה. כולל מה שקורה בימינו. כן? פרשת קרדי ופרשת קצה וכל הדברים, כל זה, זה חלק ממעלה, ממערך אחד כולל. של יד השם, תמים דעים, הפועל, צדיק בכל הדורות. כן? שמופיע דרכנו גם כן.
מה זה הביטוי היסטוריוסופיה?
היסטוריוסופיה זה פילוסופיה של ההיסטוריה.
לא זוכר באיזשהו מקום קראתי, שבעצם התנך הוא היסטוריוסופיה של
נכון, התנך הוא היסטוריוסופיה. כלומר, הוא בא להסביר לך את המשמעות של ההיסטוריה. זה לא ספר היסטוריה במובן של תיאור עובדות. יש גם, יש תיאורי עובדות, אבל הם מובעים בשביל מגמה מסוימת. אתן לך דוגמה. יש מסע של פרעה מלך מצרים בשם שישק. היה פרעה בשם שישק, ששדד את ארץ ישראל מיד אחרי מלכות שלמה. בימי רחבעם בן שלמה, הוא עשה מסע לארץ ישראל, שדד גם את המקדש וגם את ערי הצפון וכו'. חזר למצרים עם הרבה כסף. בתורה, בנביא, מוזכר המסע הזה של שישק מלך מצרים, וכתוב שהוא שדד את מלכות יהודה. לא כתוב שהוא שדד את מלכות הצפון. מה שאין כן בכתובת שאותו פרעה נמצא בחפירות הארכיאולוגיות, מצאו את הכתובת של הפרעה הזה, הוא מספר כיצד הוא שדד גם את מלכות יהודה וגם את מלכות ישראל. אז למה זה לא מוזכר בתנך? כי זה לא משרת את המגמה של מחבר התנך.
משהו עשה בצפון.
כן, מה שהוא עשה בצפון לא חשוב לנו. זאת אומרת, יש מטרה מסוימת להזכור הדבר הזה. רוצים להראות שכל העושר ששלמה אסף כבר אין לו ערך ברגע שהמלכות מפולגת. לכן אין שום צורך בהקשר הזה להזכיר את כיבושי הצפון, את הביזה של הצפון של שישה. ברור? מה אומרים ההיסטוריונים? אומרים, המחבר המקראי לא ידע ששישה כשדד את הצפון. תבין? זה פשוט אידיוטי. פשוט המחבר המקראי רוצה ללמד אותך משהו. אז הוא מביא מתוך זה את מה שצריך.
זאת אומרת, גם בלימוד התורה, למשל, כשאתה קורא ליציאת מצרים וכדומה, יכול להגיד שיש שם איזה שהם חורים
ש... ודאי. ולא פורסים. ודאי. יש ביציאת מצרים חורים חבל על הזמן. אפשר להוכיח את זה מהכתוב עצמו. הכתוב מתעלם. הרי, בכלל, אתה שואל סתם יהודי ברחוב, כמה זמן בני ישראל היו במצרים? תשובה מיידית, 400 שנה. נכון? היינו 400 שנה במצרים. אם אתה עושה חשבון מדויק, אתה רואה שזה לא נכון. אתה רואה, למשל, לפי חז"ל, 210, לפי חלק מהראשונים, 215 שנה. ואם אתה עושה חשבון, כמה זמן היה שיעבוד? 86 שנה. זה גם לא קל, 86 שנה של שיעבוד, אבל זה רק 86. אלא מה? התורה יצרה רושם ראשוני, יש בקריאה של הפסוקי התנ"ך, צריך ללמוד את זה. יש רושם ראשוני ורושם שני. כן? ואז רואים כל מיני דברים. למשל, כתוב, ויהיו ימי תרח 500 שנה, וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. אז הקורא השטחי, מה הוא חושב?
שקודם מת
תרח, ואז השם אמר לאברהם, לך לך. נכון? הקורא המעמיק, רואה שזה לא יכול להיות. רואה לפי שנות החיים שלהם, שתרח ודאי עדיין היה בחיים. ושהכתוב רק הקדים לספר על מותו כדי לדבר על אברהם. אז למה הכתוב רצה ליצור לך את הרושם הראשוני שתרח מת? להגיד שהוא לא רלוונטי. נכון? יש במדרש שאברהם אמר לקדוש ברוך הוא, אם אני הולך מחרן, יגידו שאני לא מכבד את אבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אכתוב שהוא מת. בסדר? אני אכתוב שהוא מת, ואז אתה יכול לצאת לחרן, לצאת לארץ כנען. אבל מה, אם אני אבדוק, אני אראה שזה לא ככה. כן? אז כלומר, יש חשיבות לרושם הראשוני ולרושם השני. בסדר? טוב, אז איפה היינו? כן.
יש עניין בזה שאני בתור יהודי עכשיו אני קורא את התנ"ך, כל דבר אחר בקשר להיסטוריה של העם שלי. ולא מתחבר לזה בכלל, לא מרגיש את זה בתור היסטוריה שלי.
לא הבנתי את השאלה בדיוק. אתה אומר, מה קורה?
אם יש עניין בזה שאני בתור יהודי קורא על ההיסטוריה שלי, של העם שלי,
אתה אומר ככה, האם יש עניין בזה שאתה קורא את ההיסטוריה של העם שלך ולא מתחבר לזה? כן, יש עניין, זה מצער מאוד.
אני יודע, אבל זאת אומרת
למה? טוב, יש מגמות מסוימות של מערכת החינוך בימינו, שיש להם שורשים מאוד לא פשוטים. יש איזה מין אנטישמיות יהודית, שורשית, שיש לה סיבות. אנחנו לא רוצים להיות אנחנו. מדוע אנחנו לא רוצים להיות עצמנו? כי זה מחייב נורא.
אני בעצם התוצר של זה.
לא, מה שקורה לך הוא תוצר של זה, לא אתה תוצר. אתה בסדר.
באמת, קשה לי להאמין ביציאת מצרים, קשה לי להאמין במרדכי
ואסתר, קשה לי, זאת אומרת... כן, אני מבין, כן, אז זה דברים שצריך בירור. מאיפה זה נוצר, הנתק הזה. בסדר? טוב, עד כאן להיום.